יום חמישי, פרשס קוירח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מעניין שסיפר הרב ישראל למברגר, פרסם במוסף שבת קודש בזמן האחרון. בית משפחת פלאי, אם אני אומר נכון, רחוב הושע, באותו הרחימאית של המשגיח, כן, זה רבי ירש פלאי, זכר צדיק לברכה. משכה לבית הרבה אנשים כמובן. חלק התארחו שם בקביעות, חלק היו עוברי אורח מזדמנים, שנתקעו בירושלים. מהם תלמידי חכמים מופלגים, מהם עם חובת ישראל. מטבע הזמן והמקום, רובם של האנשים שם היו פליטי שואה, רבים מהם חניכי עולם הישיבות במזרח אירופה שהיה ואיננו. העובדה הזאת גרמה לאחד מבניהם של המשגיח לפתח איתם שיחה נעימה, ואגב כך לשמוע דברים מעניינים מקורות חייהם בעולם שחרב. השתוקקות מיוחדת הייתה לשמוע על הדיבוק מרדים. יום אחד התארח אצלם יהודי אמריקאי, הבחור הצעיר התעניין ושמע שהוא למד ברדים. הספר על עצמו שהיה גיבור של רדים, תיאר כל מיני אותות ומופתים על גבורת כוחו. לדוגמה, כשהשקוצים ברדים היו מתחילים עם הבחורים, הוא רק היה יוצא החוצה, כולם בורחים. אז הוא שאל אותו, מה עם הדיבוק המפורסם? שמה ראית? שמעת? הוא אומר לו, מה? אני עצמי נשלחתי לדיבוק על ידי החמץ חיים, יחד עם רבי יהושע קולר. רבי יהושע קולר. בעצם, כותבים בו בסוגריים, אהרן הגריש כהנמן. היו צריכים לבדוק אם זה דיבוק או לא. והוא הולך ומתאר איך החמץ חיים הורה להם לבדוק את האופן הדיבור של בעלת הדיבוק. האם מדובר מקול פנימי שבוקע בלי שהיא עצמה עושה תנועות דיבור, או שמעורב כאן גם דיבור כלשהו עם הכוח שלה. בשביל זה הוא אומר, היו צריכים להסתכל פנימה לתוך הפה בזמן שהדיבוק מדבר, ולעקוב אם הלשון זזה או לא. תחת חודים, מסתבר שלא בכדי בחר בחובץ חיים השליחות הזאת. בחור שנודע באומץ כוחו, אומץ רוחו, הוא הוסיף וסיפר פרטים מאותו מי סנוירה, ולפתע, בום, חבטה חזקה בקיר. היד של האיש החזק התנתקה מהקיר שהוא חבט בכל הכוח, והוא סיים. שם שהחבטה שלי הזיז על הקיר, ככה הסיפור הזה הזיז לי, שמעת? אחרי שראיתי במו עיניי את הדיבוק, ציפיתי מעצמי שאני יותר לא אכתב, אבל זה לא היה ככה. ללמדך, הוא אומר, אם אדם לא ילמד, יתבונן במה שעבר עליו, אז שום התעוררות, גם הכי דרמטית שבעולם, לא תשנה אותו. היה מי שהסביר את זה ככה, כשאתה רואה דיבוק מול העיניים, אז בעצם לכוי ראה, ניתן לך כוח של הדיבוק. סליחה, כוח של הבחירה. כי אתה רואה פה את הקדוש ברוך הוא בעיניים. מכיוון שיש לך לחיות בעולם בלי בחירה, אז לוקחים לך שמיים, לוקחים לך את ההתפעלות. רק אחרי שההתפעלות הראשונית התפוגגת, אז ניתן את הבחירה בידי האדם לחיות מחדש את המייסה, להתבונן בו ולהתרומם על ידו. להתחסקות כזאת כבר יש קיום, כיוון שמגיע מכוח הבחירה הטובה של האדם. זה דברים נפלאים, הוא מציין פה הרב למברגר, שנשלח על ידי תלמיד ישיבה סטוירו בתפארתו. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. אנחנו בפרשה מדברים על און בן פלט, על אשתו של און בן פלט. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין זצ"ל. כן, כתוב הרי חוכמת נשים בנתה ביתה. אז הוא אומר, את הדוגמה הנאותה ביותר לקשר הרגשי בבני זוג, שמביא לקיים את הוראת חז"ל ומכבדי עשר מגופו. אפשר להביא מתוך מעשה שהיה בביתו של הרב יושב, שהיה עד לו. מספר שזה קרה בתקופה שהילדים של הרב יושב היו עדיין בגיל צעיר. אחד הרופאים שהיה לו קשר הדוק עם הרב יושב התנדב להגיע בקביעות לבית של המשפחה כל פעם שהילדים לא הרגישו טוב כדי לבדוק אותם. הוא עשה את זה כדי להקל את העול מהרבנית שלא תצטרך להטריח את עצמה כל פעם עד למרפאה. הרופא הזה ידע כמה היא מוסר את עצמה לתורה של של בעלה הגדול, והוא החליט להקל מן התתיחה הזאת של הגל המרפאה. פעם הגיע בקביעות ללבית לבדוק את הילדים. פעם קרה לו שבוא לבדוק את אחד הילדים שהחום לא היה כבר גבוה. הרופא הגיע, הבחן שהמצב שהיה הרבה יותר קשה ממה שהיא חשבה. הוא זקוק לטיפול מיידי. הרופא גער קצת מרבנית, הוא הכריח אותה שהמתינה שהחום של ילד יתאפס, לא קרה לו מיד, לבדוק אותו. מצב כזה, הוא לא להגיע על ידי סכנה, לכן כדאי תמיד להזיק אותו לפני כן. הרב אלישיב, ששעה בחדר הסמוך והצמיד ללמידו, שמע את דברים של אותו רופא והחליט לקום ממקומו ולעשות מייסה. הוא נכנס לחדר שבו הייתה הרבנית וראה שהיא באמת קצת נפגעה מהדברים של הרופא. מיד הוא פנה לרופא ואמר לו, אתה לא מגיע לך יותר, אתה לא מגיע לכאן יותר. הוא הוסיף עוד משפט. הוא הוסיף ואמר, איך אתה מעיז להוכיח אותה? אתה לא יודע כמה היא מתמסרת ללימוד התורה שלי? אומר הרב זילברשטיין, אני הייתי בחדר ברגעים האלה, ראיתי ממש איך הוא מקיים את המחב די עשר מגופי. שערים מהרופא היה פונה בטענה לרב לושב עצמו למה הוא המתין, הרב לושב לה מקפיד עליו בכלל. רק בגלל שהוא יבחין בעיניו הקדושות בפגיעה של הרבנית מהדיבורים האלה, אז החליט לחבל אותו יותר מגופו ואסר על הרופא לבוא לביתם יותר. הרופא היה חכם, שיבחין בעיניו שהרופא היה חכם והוא לא התקומם ולא התנגד למה שהרב לושב אמר, ולעוד השאלה הוא חלץ את הנעליים שלו כדין של מנודה, השתתח לפני הרב אלישיב וביקש סליחה וכפרה. חכמה גדלה ראיתי ברופא הזה, אומר הרב זילברשטיין, הוא היה יכול להתמרד קצת נגד הדברים, הרי הוא מגיע באופן קבוע בחינם, על חשבון הזמן הפרטי שלו, ברור שלא התקועה לפגוע ברבני, וסד לטובתם של הילדים, למה זה מגיע לו? העולה עשה ככה למהר לבקש סליחה באופן המיידי ביותר והמוחשי ביותר, חליצת נעליים, השתתחות מלאה לארץ. מה אמר לו הרב אלישיב? אני לא צריך לבקש מחילה ממני, למה הרבני? הרופא ביקש לי סליחה, כמובן סלחה לו, ואז גם הוא סלח לו בלב שלם ואמר לו מחול לך. ואנחנו ממשיכים בפרשת השבוע, ככל העידו כולם גדוישים. הפרשה שלנו מסופר שקורח טען למוישה רבינו, כל העידו כולם קדושים. בביור של טענה של קורח, אז אומר אחסון סופר בשם רבו, הגבן רבוס נדלר, שהטענה של קורח הייתה, לא צריכים לרב מנהיג שיורה את הדרך, הרי כל העדה כולם קדושים. כולנו יהודים קדושים ורבס גדולים, כמו שאפשר ללמוד מטלית שכולה תכלת, וכי יעלה על דעתך, וכי יעלה על דעתך שצריך להטיל בציפית. הרי אם חוט אחד של תכלת פותרת לטלית של מין אחר, כל שכן, שכשכולה תכלת, אז היא תפתור. והוא ענה לו, השיב למשה רבנו שאין הצדק כדבריו, כי באמת צריכים להטיל ציפית גם באופן שכל הטלית היא של חלת. למה? כי הגם שכולה תכלת. מכל מקום אנחנו צריכים לחוט הזה של לבן, לפתור אותה. ומכאן נלמד שאפילו כשכל הילדה כולם קדושים, מכל מקום צריך שיהיה להם מנהיג. וזה צריך שידע כל בר ישראל, שלעולם, לא משנה כמה שהוא גדול ופיקח, צריך שיהיה לו רבי ומורה מנהיג מורה דרך. באמת כל אחד שזכה להתקשר לרבי מורה דרך, צריך לדעת שהוא צריך לבטל את עצמו. לקבל את דעתו בלי שום קשיות. ידע נאמנה שכאשר יאמר לו רבו, ככה הוא רוצה לקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך על הידוע שכל מה שנאמר בתורה הוא נצחי, כדי שיבוא הדורות הבאים וילמדו חסכם תוכח וסמוסר, כמו שידוע שהתורה נקראת בשם הזה, תוירה מלשון הרואה. שככה התורה היא מורה דרך לאדם, איך להתנהג בעבודת השם. פעם סיפר הישהו סמייסי מביז'ניץ הצל, שהחסיד החשוב רבות חכונה, רמות חכנה פוקס, אין קשר משפחתי לאכול הידוע לי. התפלל פעם אחת בסמדרש, בעיר ולחוב, בזמן שהם פעם, היה שם רב, אחרי התפילה הוא התעלף, כשהראו אותו מהאילפון שלו, אז ניגש אליו עם רחיים, ואמר לו שהוא גוסר לו בגדר סמורת האסרה, שהוא חייב לאכול תמיד לפני התפילה. הוא הוסיף ואמר לו, אם אתה לא חופש לקבל את הדברים שלי, אז פעם הבא שתיסע לאבא שלי, אבא סיסואל, שאל אותו מה לעשות, תעשה כמו שהוא מצליח לעשות. מיד אחרי שהמחכה אמרה לו לשאול את אבא סיסואל מה לעשות, זה החליט לצוע. וכשאמר אבא סיסואל אמר לסוע, תחיל לסוע. וכשהוא הגיע לאבא סיסואל, אז הוא אמר אבא סיסואל, אם אמור אבא סיסואל אומר שאתה צריך לאכול, אתה חייב לאכול. אתה לא רשאי שלא לציית לדברים שלו. פעם אחת חל אירופה צריך להיות בשבת, באותו שבת נהגו בני ישראל להתפלל מוקדם. להספיק לגמור לאכול את החמץ לפני הזמן. חסידים ראו את רמות חכונה מתרוצץ, הלוך חזום, מחפיץ דרך את אחת החומץ לאכול. שאלו אותו, למה אתה מתרוצץ? הוא אמר להם, שכך סיוון הרבה, לאכול קצת לפני התפילה. אז ניסו להגיד לו, הכוונה שהרבה הייתה רק שמתפללים מאוחר, כדי שלא תהיה רעב, עד סוף התפילה. היום גומרים להתפלל מוקדם. בטח לזה הוא לא התכוון. אבל הוא אמר, לא, אל תבלבלו את הראש. אתם מחזיקים את עצמכם חכמים וחוכמים. אתם מעמיקים ובוחנים את הדברים, לחשוב מה הייתה הסיבה. ואז להגיד לי שהיום הוא לא התכוון. הוא אמר, צריך לאכול, לכן אני לא הגש להתפלל ולא נרגע. עד שהוא מצא איזה משהו לאכול, כמו שהרבה אמר לו, ורק אחרי זה הוא ניגש להתפלל. הוא מוסיף ומספר שהוא ראה פעם אחרי שהתחתן, הוא אגב תקופה מצליח דארץ ישראל, הוא פעם הגיע לארץ, זקני חורגי, הרב חוסיד רב פנחס סומר, שהיה מזקני וחשבי חסידי בית, וביקש שאני אכנס אליו מצווית לקודש פנימה, לבוא איזה רבי. ובאמת לא סירבתי, נכנסתי. כשהוא נכנס, אז הרבי אמר, רבי נכנס, התיישבו. מיד הוא התיישב, אבל מיד קם במהירות, נשאר לעמוד. כמה דקות אחרי זה, הרבי שוב אמר לו שישבו, מיד התיישב, אבל שוב נעמד. ככה נשאר מעמד שיצאנו, ואז הוא יודע, חכות תסביר לי, כשהרבי אמר לשבת צריכים לסעד. ואיך אפשר, אז אני מיד התיישבתי. אבל איך הוא אומר, איך אפשר להישאר לשבת אצל הרבי? לכן נעמדתי. הוא אומר, הנה דבר אחד צריך כל אחד לדעת מזה. יש לאדם רבי ומנהיג, התכלית על הדבר והמטרה היא שצריך ללכת בדרכיו, ללמוד מהמעשים וההליכות שלו. אני לא שייך להגיד שיש לזה שיש לי מנהיג זה מספיק, כי כל העניין שיהיה מנהיג, שיהיה לו מנהיג ומאור הדרך בעבודת השם. זה עיקר הענוגה, ללמוד עם הנוח לעבוד. וידוע מה שבר בעל שם טוב, על דברי התון הדבר ליהו, חייב אדם לומר מתי הגיעו מייסי למייסי אבויסי, כי ברור שלא שייך להיות ממש כמו אבות הקדושים. אבל לכן נאמר לשון יגיעו, לפחות תהיה לו נגיעה במקצת מעשיהם הטובים. כל הדברים הנפלאים האלה זה לקט מתוך נועם שיח, מכון הפיר הנשלם או פרשת קורח לפני בתו שיניים פעם. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, במסר התורני פורסם, שספר גוי נחוסת ובחיל גולדבר, שהיה בחור צעיר, בשנות המ"א, עם ב' עם ג', הוצא לי בסייעתא דשמיא ללמוד חברוסי עם הגאון רב חיים קניבסקי שליט"א, בעידודו של אבא שלו, הסטייפלר, שהעניק את ההסכמה שבחור יגיע מירושלים בתדירות. הוא אומר, הייתי מגיע מירושלים אחרי צהריים, בשעות הצהריים, נכנס ללמוד עד מהירים, חלק מהזמן לגמור, חלק משתברור על הסדר. רב חיים היה מסביר בנועם כל דבר, פעמים נעמד על איזה דיוק, לא אוהב להתפלפל, לעמוד זמן רב בנקודה מסוימת. כל פעם שנזכרה גמרא במקום הפרעה מצטט בעל פה את כל האמרה כלשונה יחד עם הרש"י. עדיין אז לא היה מוסף רש"י וכדומה, זה היה פלא. אני זוכר שהרבנית בת שבע הייתה מכניסה כל יום פרי חתוך, תפוח, תפוז, הרבן היה מכבד אותי לאכול לפניו. אני סירבתי לפני הבושה. פעם בזמן שעסק במלכות סעודה, ראינו באורלוחה שכותב של המערך לכבד את האכול לאכול לפניו, כנראה לכן הרב מכבד אותי. כל יום הפירות הגבתי ספונטנית, חיים חייך כדרכו. מסכים לדבריי. עם הזמן נוצר קשר הדוק, הייתי מרבה להתכתב איתו בשאלות ותשובות. הייתי מבובצת בנושא התארים, כשכתבתי לרכבות מור נגון, קיבלתי תשובה זוהמת, שהבנתי שהוא נפגע קשות מהתואר מוגזם. כתב שהוא לא רוצה להשיב לאומה עד שבוע אליו והתנצל על התואר שכתבתי. אותו תקופה עסקתי בצוות מערי מקוימס, של הספר הקדוש ביסרון, לאדמור הזקן מקרלין. הייתי שואל אותו על כל מאמר שמוזכר שם מה המקור שלו. בהתחלה חששתי להגיד באיזה ספר מדובר, ולכן אמרתי רק שמדובר בספר חסידי. איזה זמן הוא ביקש לדעת השם של הספר, ואז אמרתי לו, ואז הוא אמר שהוא כבר למד, שהוא למד כבר את כל ספר החסידות, נדהמתי מהבקיאות שלו, שגם לגבי מאמר שהוא בא שם בשם המדרש, שהוא לא נמצא בשום מקום, מיד הוא יודע למר שהמקור במישן סרב לזר, שראה אור לראשונה בתוך כתב יד לפני מלחמת העולם השנייה, ונתפס במהדורה אחת בכמות מאוד מועטת, אבל רבנו כבר ידע אותו עבורו. פעם אחת נכנסה הרבנית, בזמן שהיו צריכים להתחיל ללמוד, לקראת סיום לימוד עם החברות הקודמת, זה דבר חשוב שהיה פקיע שמי בו ירואה, היא שאלה בניין חלב שנשפח על הגז של הבישול. מיד לפני הרבנית השאלה לאותו אברך, והוא השיב מה שישיב. אחרי שיצא, שאלתי את רבנו, הרב פסחת שוב מובא להפך. הוא אמר, נכון, אתה צודק, אבל לא רציתי לבייש אותו. איזה מידות תרומיות. הוא ממשיך ולספר שפעם הוא היה בשבת בנרווק, הלכתי לדבר איתו בלימוד שבת אחרי צהריים, הגעתי מוכן עם דף שאלות. אמרתי לו, אני לא יכול לענות לך. תלתלתי את הדף בשבת, אמר חמורות וטלטול. שאלתי הרב שמרו, הוא הכריע שטלטול לא נחשב הייתי שבת. כי אין שום שני בגוף הדבר, לא צריך להסר. אמר לי, אם כל זה אני לא רוצה להקל בך, בואו מוציא שבת ואני אענה לך. כשהתרסתי, שבת עברית הירוסין עם בת הגון הצדיק, כיבוד עם יואל טויסיג, עם אטרסור, סיפרתי לרבנית על השידור, שנעשינו קרובי משפחה, כי אח שלה, הגון רמי שלו, שהוא חתנו של רבי ישראל טויסיג, עם אטרסור. נערה הרבנית לחדר בעלה לבשר, שזכתה שהחברות היה קרוב משפחתה. נערה נשפחה לפני רבנו לשם הבשורה. בכלל שציין, שאם יזדמן שופרה פעם אמצע לימוד על ידי מנדו, אז הוא לא היה רוגז חייל. אלא משיב בשקט, בסבלנות, ומיד חזר ללימוד, יעריך השם ימיו בטוב ונעימים, להעיר עיני ישראל, עד יבוא עינו. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. דברים שפרסם הרב חיים זן באמבסר תורני, לפני כמה בשבועות האחרונים. אבות יעריכו בספרים הקדושים מגודל סגולת מעלת לימוד התורה בחשק והתלהבות, אז מביאים פה דברים שכתב המאור בשמש. איזה בספרים הקדושים, גם שמעתי מעשיות מקדושי גם, כי כשאיש ישראלי לומד תורה בהתלהבות ודקות גדול, מתלהט אש סביבותיו, ואז רואה הכל, כי אז זה מתן תורה, שנפתח לישראל כל השבעה רכים, כשישראלי עושה כך בתורה בהתלהבות, כל כך גם תפילותו עשה ראשון למעלה, והתקבלה בעולמות העליונים. משפיע שפע טובות לכל בעולם שמשתוקקים לתפילתו. והוא ממשיך ואומר, גם יש נוכחי שלא מבני ישראל, שמבקש שיתפלל עבורו לפעול איזה דבר, והצדיק רואה שיהיה על ידי קידוש, שיהיה על ידי קידוש השם, יוכל גם כן לפעול תכף בתפילתו. כשהצדיק פועל לו עניינו, אז רואים בעין הרל שקרוב השם לתפילתו של הצדיק, ויבוא לו תכף. ובזה הוא אומר, בזה נתעלו בני ישראל אף אצל הגויים, כי רואים בחוש, הקדוש ברוך הוא קרובת למשמע בתפילה, וזהו על די תורתם שעשית בהתלהבות, אז גם התפילה תכף מתקבלת לפעול למעלה. אבל אם לא עסקים בתורה בהתלהבות, אז גם התפילה לא מתקבלת כל כך, ואז אין כבוד מישראל לאומות, כי רואים שהשם רחוק מהתפילות שלהם, שלא מקבל את התפילה. דברים נפלאים ללמד בהתלהבות, הבטיח האבנינזר, כפי שסיפר הרב חוסי דבר מצחק, כשהיה משמש בקודש שלו. שהוא אמר, שמעתי מפיו הקדוש, שכל הדחקות והצרות שיש לי ישראל בכל עולם חווה אצלם, בשביל שלומדים, הגמור הקדם שרוצה לישון, ואם היה העולם מצייתים לי, עמדו גמור עם חיות, יערה בדבר שלאחסר לשום ישראל פרנס ואוכל טוב. כלל מופלא, אמר החם רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. בחור שלומד בקול רם, מתנדנד ולומד ולא נשען, לא מפייק, העיניים לא דומות, ויתם את חכם טוב, כי החצניות משפיע על הפנימיות. אבל בחור שלומד בעצלות, בקושי, הלימוד יפרח מהר מראשו. לכן אני רוצה לזכות להיות תמיד חכם כדי בית, צריך לעמול הרבה בתורה וללמוד בשמחה ולשמח את החיים. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אלה שולחים לנוח בצהריים, פשוטים את הבגדים, היפים למשל את הציצית גם. טבע משנה ברורה בבוקר, יתעטף בציצית מיד לכן, תלת ידיים שלא יהיה 400 בלי ציצית. טבע שלום זלמן שלא דווקא הליכה, אלא אסור לשעות בלא ציצית, לכן גם הבוקר צריך להזדהר לשבות תלית קטן מיד שיקמים מהמיטה. ועודים בצהריים לא להוריד אותה, כי מפסיד זמן שיכול בציצית. אמנם בזמן שכבר נשכב שון, עיקר הדין מותר להוריד, אבל נכון להשאירה גם בזמן השינה על כל פעמים להתכסות בה. אם לא כן, נכנס לספק רוחק שילבשן לשוב לאחר השם. דף רמי בהלוכה, אנחנו אוחזים משעה טובה בסימן שין צדיק א' סעיף א'. מבוי שיש בו חצר של גוי וחצר נוספת שמתגוררים כמה יהודים, האם צריך לזכור מהגוי את רשותו? על כך בעלות נושאים העניינים נוכל לשמוע כולנו בשיעור בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים ולרוות לחת, וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפים בהלוכה. יש כבר למדנו חצר מבוי שגרים ביהודים וגוי, יזרו חז"ל שלא יחול בהם עירוב חצרות ושיתוף מפורט, אלא אם הדיירים היהודים יזכרו מהגוי את הרשות שלו, וזה כדי להרחיק את היהודים מהשכנות של הגויים. אבל חצר שדרים בגוי ויהודי אחד בלבד לא גזרו עליה לעושה, כיוון שמקרה כזה לא שוכיח ממה שיהודי חושש לגור לבדו עם הגוי. לכן מבוי שמלבד חצר הגוי יש בו רק חצר אחת של יהודים, גם אם גרים שם יהודים רבים, כולם נחשבים כאחד, מאחר ומערבים עירוב חצרות זה עם זה, ולמרות שבאופן כזה היהודים לא חושבים לגור במבוי, הגוי לא אוסר את המבוי. טעם הדבר, אם משום שלא חלקו חכמים בדבריהם, ומאחר והרבנים והרבים הגודרים כיחיד לא גזרו, או משום שגם באופן כזה לא שכיח. מבוי שיש בו מספר חצרות של יהודים, חצר של גוי, וחלק מחצרות היהודים, או כולם, פתוחות אחת לשנייה בפתח רגיל או בחלון, יכולים לעשות עירוב חצרות ביניהם בלי שכרת רשותו של הגוי, כי יהיה מותר לטלטל חבצים מהבתים שלהם לחצרות אחרות שכלולות בעירוב, מחוץ לבתים, ובלבד שיעשו את זה דרך הפתחים האחרונות שבין החצרות. אבל אסור להם לטלטל מהבית שלהם לחצר אחרת דרך המבוי, ולהפך, עד שיזכרו את רשותו של הגוי. ויש פתחים מחלונות בין כל חצרות היהודים שבמבוי ועשו עירוב חצרות ביניהם, וגם שכרו את רשותו של הגוי, הם לא צריכים להוסיף ולעשות שיתוף מבואות. כפי שלמדנו, שעירוב חצרות, שעושים כל החצרות זו עם זו, מועיל במקום שיתוף מבואות. מבוי שיש בו חצר אחת של יהודים וחצר של גוי, ולחצר של היהודים, חצר א', כמודה חצר אחרת, חצר ב', שהיא לא פתוחה למבוי הזה, ובין שתי חצרות היהודים יש חלון, וירבו עירוב חצרות זו עם זו. אין עירוב החצרות מתיר לטלטל חבצים מחצר ב' דרך חצר א' למבוי. ולמה? כי אם יתירו, יהיו היהודים שבחצר ב' מצויים במבוי, בגין חפציהם שמונחים בהם, והעובדה הזאת תגרום ליהודים שבחצר א' להמשיך ולדור בשכנותו של הגוי, כיוון שלא יחששו ממנו. ואם בין שתי חצרות היהודים יש פתח ולא חלון, אז יש אומרים שמותר להוציא חבצים דרך חצר א' למבוי, כי בלאו הכי יש באפשרותם של דיירי חצר ב' לעבור ברגליהם אל המבוי דרך חצר א'. אם כן, איסור טלטול החבצים לא ימנע את הימצאותם במבוי. רבים מהראשונים אוסרים, יש להחמיר. עד כאן בעניין דפיים בלוח שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, כלים ששבתו בחצר או במבוי. כלומר, שהיו בהם שעת מצד שבת, מותר לטלטל אותם מחצר לחצר ומהחצרות למבוי, ולהפך, גם בלי עירוב חצרות לשיתוף מבואות. כך הדין גם במקרה שעשו עירוב בחצרות, ואילו שיתוף במבוי לא עשו. ולמרות שבאופן זה מצויים בחצרות חפצים ששבתו בשבת, שאסור להוציא אותם למבוי, לא חושבים שם יצאו גם חפצים האלה למבוי. חצר שגרים היהודים וגוי לא חל בה עירוב חצרות עליהם דרי החצר, היהודים יזכרו מהגוי את הרשות. כך גם במבוי, אין שיתוף המבואות חל, אלא יזכרו מהגוי את הרשות. כדרכי לנפליג מי מחור, נזכר מה שלמדנו, מידות האמה והטפח. ספק בידינו אם יש לשאר אותם במידה מצומצמת המרווח, עדיין הוא המי שישה טפחים, והטפח המצומצם הוא המידה הרגילה, שעונה בין 8-9.6 סנטימטר, והמרווח הוא בתוספת של כ2%. להלכה נוקטים בכל מקום לחומרה, לדוגמה, פרצה במחיצה שרחבה יותר מ-10 רמות, שמבטא את המחיצה כולה, יש למדוד במידה מצומצמת. ואף שספק הדרבונן לכולה מחמירים בשיעור דרבונן, כלומר שזה בספק נבע מחסרון ידע. אבל אם נוצר ספק נוסף בעניין הזה, אפשר להקל. יש אומרים שאין זה אחר מספק אלא אחר תורס ודאי, לנהוג בכל מקום לחומרה. יש מהראשונים שכתב שבכל הנוגע לשיעורי מבוי, יש למדוד, בשבת כמובן, יש למדוד במידה המצומצמת. דף האם יתל מגבב לי, איזה כלי מוציא 1,000 מיני זמר? והאם שירת הלוויים מדאורייסה ומניים? ומדוע לא נתנו לרבי יהושע בן חנני לסייע בהגפת אותות המקדש? כך ועל עוד נשים עניינים, נראה להם מסכת תרחין, דף י' ולקראת סיום החפיצים בחיים, הסיב שנלמד היום רבותיי, עסק בשאלה אם מותר לספר מה שקרה באסיפה של שיבת טבע העיר, כשדון עניין מסוים מאמר כך, מסבר אחרת. זה גם נוגע לאמצעות דורנו, לא דווקא ישיבת הריה או מעצה, אלא כל אסיפה של מנהלי מוסד ציבורי שנדרשים לקבל החלטות שונות. השאלה אם מותר לאחד הנאספים לספר, שאני סברתי כך, אבל הרוב הכריע מגדים. וכדומה, השאלה הזאת נוגעת בני שבאה פצלוסה, כיוון שדעת הרוב נאמרה בפני שלושה. ומאלה לכאורה היה מקום להתיר. אז נאמר בקצרה את סיכום הדברים כפי שהביאו בביאור מוסף ומהדורת דיר שהוא מהשוט לחופץ בחיים. לגבי נדון שבאה שפת מורים שהוחלט בדעת הרוב לא לקבל תלמיד מסוים, האם מותר לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו באספה שדעתו הייתה שיש לקבל את התלמיד, לספר שעה בדעת המיעוט, אפילו לא אמר פשמות של אלו שהיו בדעת הרוב. אז מהדברים עולה של אותו אדם שגאיו התקבלה החלטה, דיינו לו, תלמיד או להורים אסור בכל גוונה, כי לגביהם זה מדבר ברחילוס, ששם אין, שבזה אין את היתר של אבי, לא ברחילוס. אם הוא יספר לאדם אחר, אז מותר רק באופנים הבאים. א', אם לא משהו מדבריו שעדיין יסבור ככה אפילו אחרי הרחרת הרוב, ב', בתנאי שהוא לא מתכוון לגלות פרסם, והוא לא אומר את זה לבדרך הקראי, ג', בתנאי שלא הוחלט בעצפה לשמור את פרטיה בסוד, ד', אם דבר על שפת רבנים או דיינים יראה לא הקים גם באופנים אלו אסור, הוא נוסף לדעת היד הקטן או גם באופן כזה אסור. ולמה זה כותב החופץ חיים? אחרי כל הדברים והאמת אלה שביארנו, ראה אחרי כמה יש להתרחק מכל איזו שכמעט אין לה מקום המציאות, ובפרט שאף אם יצטרפו כל הפרטים, גם כן צריך עיון עם הלכה כדעה הזו. אחרי שלדעת הרבה פוסקים אין שום מקור לכל איזו מרשס, לכן נסייק היום החובץ חיים, השוימר נפשו ירחק מזה. ולשים רבותי התחזקות יומית, במשמר הלב על התורה המובה שהרב לוי משתניה אומר, חצקי, בדרך כלל כל העניינים מסתדרים בסוף, מיעוט שבמיעוט לא, אבל בדרך כלל הכל מסתדר. מה ההבדל בין בעל ביטחון למי שאינו בעל ביטחון? ההבדל ביניהם זה הדאגות. משתדל רבותיי להחזיק במידת הביטחון, מלבד הרוחניות שנרוויח, נזכה לחיים רגועים ללא דאגות. עד כאן דברינו אליהם רבותיי, שיהיה לכל המשך יום נפלא ושבת שלום, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות וכל טוב שלה.